הזמן הקודם אנחנו קראנו את ההקדמה לשמונה פרקים, כאשר כל שמונה פרקים עצמו הוא הקדמה למסכת אבות, אבל ההקדמה למסכת אבות היא בעצם מאמר עצמאי, שבו הרמב״ם עוסק בתורת החינוך של האדם לשלמות, ומגדיר כמובן את מהי השלמות האנושית, איך אפשר להגיע אליה, והנתונים והידיעות שדרושות לנו בשביל להתמודד עם הגעה לאופי, לאישיות, לפי הצבת תכליות, כלומר, שהחיים לא יזרמו סתם בצורה חסרת כיוון, אלא שלאדם תהיה תכלית לחייו ושהוא יוכל ליישם אותה. אז כל הנושא הזה זה הנושא של המאמר הזה שנקרא שמונה פרקים. וההקדמה שקראנו כבר היא הקדמה ש... מאפיינת את מסכת אבות כמסכת שעוסקת בנושאים האלה. מסכת אבות, אמורים עליה חז"ל, הי מן דבעי למהווה חסידה לקיים מילי דאבות. כלומר, מי שרוצה להיות חסיד, שיקיים את הדברים הכתובים למסכת אבות. חסיד זאת דרגה מוסרית גבוהה, והרמב"ם אומר ש... על פי חז"ל שזאת הדרגה העליונה שאחריה יש רק רוח הקודש ונבואה. מי שרוצה להיות חסיד צריך לקיים את דברי מסכת אבות. כלומר שמסכת אבות בעצם עוסקת בנושא של השלמות האנושית והחינוך העצמי לקראתה. והרמב"ם שם נותן רק כלל הקדמה טכנית, אפשר לומר, על המקורות שלו. הוא אומר שהמקורות שלו בדברים הם קודם כל מחז"ל, אבל גם מספרים אחרים, מספרים של חכמים שונים, גם מאומות העולם, ו... הוא תובע שם את מטבע הלשון המפורסם, את שמע האמת ממי שאמרה. במאמר עצמו, במאמר שמונה פרקים, הוא כמעט שלא מביא מקורות. גם כאשר מדובר על דברים שיש להם מקורות בחז"ל, וגם כאשר מדובר על מקורות פילוסופיים, הוא לא מזכיר אותם, והוא הסביר גם למה. מישהו לא רוצה שאדם ישפוט את הדברים לפי המקור, לפי האומר, אלא הוא כותב את הדברים כשיטה אחת שלמה, והאמת צריכה לדבר בעד עצמה. אז אם כן, מה הוא עושה פה? הוא מתחיל בפרק הראשון לנתח את נפש האדם לפי כוחותיה, בנפש האדם וכוחותיה. ריש כ"ח. ולמה הוא עושה את זה? מפני ש... אנחנו רוצים לדבר על חינוך עצמי, אנחנו רוצים לדבר על שלמות. של מה? של האישיות, של האדם. עכשיו, איך האישיות הזאת מורכבת? איך היא פועלת? מה משפיע עליה? מה היא בכלל? אז קודם כל צריך להכיר את הנפש כדי לדעת איך לטפל בה. כמו שהוא אומר, כמו ש... מי שרוצה לטפל בגוף, צריך להכיר את הגוף. אם מישהו רוצה לרפא גוף, או נגיד לשמור על הבריאות שלו, או לחזק את הבריאות, אז הוא צריך להכיר את איך הגוף עובד. כך גם לגבי שלמות הנפש, האדם צריך, אם הוא רוצה לעסוק בדרכים לשלמות הנפש, להכיר קודם כל את נפש האדם, והרמב״ם קובע פה קביעה מאוד... מאוד יסודית ומשמעותית בעיניו, כשהוא אומר במשפט הראשון, דע כי נפש האדם נפש אחת. ולה פעולות רבות חלוקות. הוא אומר שהוא מדגיש את הדבר הזה מפני שיש מי שטענו שלאדם יש כמה נפשות. מה פירוש? הוא מביא פה את דעת הרופאים. מביא את דעת הרופאים שאמרו שהנפשות שלוש, טבעית, חיונית ונפשית. זו הייתה תיאוריה כזאת שאמרה בערך דבר כזה, שבאדם בעצם שוכנות שלוש נפשות, כאשר אחת היא הנפש המשותפת לכל היצורים החיים, דהיינו כולל בעלי החיים וכולל הצמחים. זאת קומה אחת, זאת נפש אחת. אחר כך יש מעלה הנפש שהיא אופיינית לבעלי החיים ולא לצמחים, והאדם הוא גם בעל חיים, והדבר השלישי זה הנפש המיוחדת לאדם. אז הם קראו לזה בשם שלוש נפשות, טבעית, חיונית ונפשית. היו כאלה שיחסו את השלוש הנפשות לאיברים שונים בגוף, טענו שהכבד הוא אחראי על נפש אחת, הלב על נפש אחת והמוח על נפש אחת. טוב, התיאוריות האלה למיניהן הם חלקן כתוצאה מאיזה חשיבה מופשטת, חלקן כתוצאה מאיזשהו ניסיון מדעי אבל לא מספיק מפותח. למשל העובדה שיחסו ללב נפש מסוימת, זה הדבר המקובל לא רק בתקופה העתיקה, אלא גם אפשר לומר כמעט עד ימינו, שחשבו שהלב הוא מקור הרגשות. עד היום בן אדם פשוט יכול לומר לך בוודאות שהלב זה המקום של הרגש. אבל אנחנו יודעים שזה לא כך. איך אנחנו יודעים? המדע הגיע לתחכום כזה, או יותר נכון הטכנולוגיה הגיעה לתחכום כזה, שיש אפשרות להוציא מבן אדם את הלב שלו ולהחליף אותו ולשים במקומו לב אחר. והניסיון אומר שאותו אדם שהחליפו לו את הלב ולא השתנה שום דבר ברגשות שלו, נשאר אותו בן אדם בדיוק, גם מבחינת התודעה, גם מבחינת הרגש. למה? מפני שכל העולם התודעה, גם המחשבתי וגם הרגשי, הכל במוח. הלב אין לו בעניין הזה שום חלק. הלב הוא בסך הכל מכני, הוא מעביר את הדם, מזרים את הדם לכל הגוף. כמובן שהוא חלק חיוני באדם, ובלי לב אדם לא יכול לחיות, אבל זה לא נכון שהרגשות נמצאים בלב. זה שבן אדם כשהוא מתרגש אז הוא מרגיש שהלב שלו דופק, זה כמו שהוא מרגיש גם לפעמים שהוא מזיע. נו, אז מה זה אומר? שהרגש נמצא באור, כיוון שהאור מזיע. זה הכל מהמוח. מהמוח יש כל מיני פקודות, כל מיני השפעות ותוצאות לכל עברי הגוף. אבל מבחינת המקום שבו הדברים נקלטים, הם נקלטים במוח. אז למשל, הדבר הזה שאמרו מוח, לב וכבד, זה דבר שהוא ארכאי, זה דבר שהוא לקוח מאיזה מדע קדום, אבל מה שחשוב לרמב״ם פה להדגיש, זה שגם איזה תיאוריה שלא תהיה בדבר נפשות רבות, היא שגויה. כי הוא אומר שהאדם, צריך להבין שהמושג של חיים, המושג של חיות הוא מושג אחדותי. יש לאדם חיים. רוח החיים של האדם היא צורת האדם. היא הדבר שמאפיין את האדם ושהופך אותו מגוש חומר למה שהוא חי. אז הצורה הזאת, המאפיין הזה, זה דבר אחד. זה לא דבר שהוא ניתן לחלוקה. אלא מה? כיוון שיש לדבר האחד הזה, לחיות הזאת, יש תפקודים שונים, כלומר יש תופעות שונות של החיות, אז אפשר לדבר על כוחות הנפש. אפשר לדבר על חלקי הנפש, אבל חלקי לא במובן שאתה יכול לחתוך לחלקים, אלא במובן שיש לכוח החיים הזה כמה וכמה תופעות, תפקידים, ביטויים. ולמה זה כל כך חשוב להדגיש את זה, מפני ש... ותראו שהוא מדגיש את זה, הוא אומר שבעמוד הבא, בהמשך, הוא אומר שמי שחושב נגיד, הכוח המרגיש של אדם, וכוח המרגיש של בעל חיים, של סוס, או של נשר, זה אותו דבר. הוא טועה טעות גסה. האדם מרגיש בכוח החיות שלו, והסוס בכוח החיות שלו, וזה שני דברים שונים לגמרי. יש ביניהם איזשהו דמיון קל, אבל זה רק דמיון. המהות היא שונה לחלוטין. והוא אומר שמי שחושב שבאמת החלק המרגיש למשל, או כל חלק אחר שהוא כאילו משותף לאדם וליצורים אחרים, הוא היינו הך, הוא אומר, מתחייבים איזה דברים מגונים ודעות בלתי נכונות. מה הוא מתכוון? מה פה יכול להיות הדברים המגונים או הדעות הבלתי נכונות? כן, באיזה מובן זה מגונה? כלומר, זה מגונה במובן הזה שאם האדם חושב שהוא גם בהמה, אלא שיש לו גם עוד נפש, הנפש הנוספת שלו היא נפש אנושית, אז איך הוא יכול לשלוט על הבהמה שבו? והבהמה היא בהמה. איך אפשר לשנות אותה? אם זאת, היא לא מחוברת בעצם לנפש האנושית. יש שתי נפשות. יש נפש בהמית, יש נפש אנושית. והם לא מהוות דבר אחד. אז מה אתה רוצה מהצד הנמוך של 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 האדם? מה אתה רוצה ממנו? בסך הכל הוא מין בהמה כזאת שנמצאת בתוכך. לא, הרמב"ם אומר, זה לא בהמה שנמצאת בתוכך. יש חיות אנושית אחת שיש לה גם ביטויים שדומים לביטויים המקבילים אצל בעלי חיים, אבל זה הכוח המרגיש שלך כאדם, זה הכוח הזן שלך כאדם. וממילא, המשמעות היא שאתה בעצם פועל רק על עצמך, אתה לא פועל על מישהו אחר. אתה לא צריך לשעבד פה איזה יצור אחר. אתה צריך בסך הכל, בתוך עצמך, ליצור את ההרמוניה, ליצור את דרך החיים השלמה, שכוללת באמת את כל תופעות החיים. אבל זה פנימי בתוכך, זה לא דבר שאתה צריך בו לשעבד איזה יצור אחר, לשלוט ביצור אחר, שאז אתה יכול להגיד, אם מרים ידיים, אני לא יכול. הבהמה הזאת לא רוצה לקבל תוכך. אבל אם זה אתה בעצמך, הבהמה, אז אל מי אתה בא בטענות? אז תסדר את העניינים, שהכל יהיה ידפוק באופן הרמוני. למשל, יכול להיות אפילו יותר מזה, יכול להיות שהוא מתכוון שהאדם הוא בבחינת עולם. כלומר, יש ביטוי כזה שהאדם הוא עולם קטן. או שהאדם מבטא את כללות ההוויה. יש אפילו מושג של מדמים, הנביאים מדמים צורה ליוצרה. כלומר שהם כביכול מדמים את האלוהות בדימוי של דמות אדם. כך כתוב ביחזקאל. ועל הכיסא כמראה דמות אדם. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת יש איזושהי אחדות פנימית בתוך נפש האדם שהיא מקבילה לאחדות האלוקית. שמה? עוד פעם, שמה? כן, צלם אלוקים. בסדר, אבל צלם אלוקים זה לא רק שהוא קיים באדם, אלא שהוא יחד עם כל התופעות האחרות של החיים של האדם, הוא מהווה שלמות אחת. כמו שאנחנו אומרים, מלוא כל הארץ כבודו, שהקדוש ברוך הוא לא דבר שאין לו שום יחס אל המציאות, והמציאות היא כאילו מרובה ומתפרטת, ויש בה המון המון בריאות, אלא אנחנו בעצם בתפיסה עמוקה אומרים שכל המציאות היא אחדותית, היא מבטאת את האחדות האלוקית, עם זה שיש בה התפרטות. אז כך גם באדם. נפש האדם אחת היא, למרות שיש כל מיני הופעות וביטויים ותפקידים וחלוקות ורמות באדם עצמו, אבל יש גם אחדות במציאות האנושית. האדם הוא יצור אחד. ואגב, זה, הרמב"ם משתמש בדימוי הזה במורה, בחלק א' פרק ע' ב', שנקרא בפי המפרשים פרק שיעור קומה. אז הוא אומר, זה העולם בכללו, הוא איש אחד, כראובן ושמעון באישות. איש אחד כמו בן אדם אחד. העולם בכללו, כל העולם, כל המציאות היא כמו איש אחד. טוב, אז יכול להיות שגם זה מה שהוא מתכוון כאן כאשר הוא אומר, שחשוב מאוד להבין שנפש האדם אחת היא. כי נפש האדם האחת הזאת מבטאת בעצם את האחדות האלוהית. אם האדם הוא בצלם אלוקים, והמציאות האנושית היא כאילו בחינת המציאות כולה. מכל מקום, אחרי ההקדמה הזאת שהרמב"ם אומר שנפש האדם אחת, הוא מתחיל לנתח את חלקי הנפש, דהיינו את כוחות הנפש. ושוב פעם, הנפש פירושו כל גילויי החיים של האדם, החל מהנמוכים ועד הגבוהים. אז הוא מתחיל מהחלק הזן. החלק הזן זה כוח שמפעיל את הגדילה, את חילוף החומרים ואת ההולדה. אלה הם בעצם תופעות שקיימות בכל העולם החי, כולל כל העולם הביולוגי, כולל הצמחים. כי גם הצמחים יש להם צמיחה, הרי הם נקראים צמחים בגלל הצמיחה. הם גדלים, יש בהם חילוף חומרים, ויש הולדה. יש זרעים, ומהזרע גדל הצמח הבא. כלומר, כל התופעה הזאת של חיים, ברמה הזאת, קיימת בכל עולם החי. תופעת הגידול, חילוף החומרים, הגידול וההולדה. וגם באדם. אבל מיד הרמב"ם מוסיף, הכוח הזה הוא לא חשוב לנו מבחינת הנושא שאנחנו עוסקים בו, דהיינו מבחינת הנושא של החינוך האנושי. מדוע? מפני שזה כוח שפעולתו היא אוטומטית. כלומר, האדם אחראי לפעולות שהוא עושה. אבל מה שמתרחש בתוך הגוף באמצעות הכוח הזן, זה לא דבר שהאדם יכול להיות אחראי עליו. אדם יכול להיות אחראי מה הוא מכניס לפה שלו. איזה אוכל הוא אוכל? יש אוכל בריא, יש אוכל לא בריא, יש ריבוי אכילה, יש מיעוט אכילה, יש דברים שאסור לאכול, הכל. אבל מהרגע שהאוכל נבלע בפה, נבלע במערכת העיכול, אז כבר אין לך יותר שליטה עליו. איך האוכל הזה אחר כך עובר בגוף, מתפרק, עובר לכל האזורים והחלקים, לדם ולתאים, ואיך הוא מתעכל, ואיך הוא פועל והחילוף החומרים וההתפתחות של התהליכים, כל התהליכים הביוכימיים שמתרחשים, זה אין לי כבר שליטה על זה. מה שיש לי שליטה? בסדר, מוציאים מה שהם אכלו קודם, אז עדיין בגדר של, עדיין בגדר של הפעולה של האכילה, ואולי מקסימום פעולת ההקאה. אבל ברגע שכבר החומר נספג בגוף, אז זהו, זה כבר תהליך שמתרחש בלי ידיעת האדם ובלי שליטה של האדם. אז הוא אומר, אם יש לאדם מערכת עיכול או מערכת אחרת מהסוג הזה שהיא תקינה או לא תקינה, זה עניין של רופאים, זה לא עניין של אנשי חינוך. זה אם יש, מה שאיש חינוך יכול לחנך את האדם, את עצמו, את האחרים, זה מה רצוי לך לעשות. כלומר, איך אתה צריך להתנהג, איך אתה צריך למשל לאכול, או חיי מין. זה נושאים שאתה אומר לאדם מה עושים. אבל אתה לא יכול להגיד לבן אדם מה קורה אחרי שעשית פעולה, כי מה שקורה כבר קורה באופן אוטומטי על פי המערכות הגופניות שבאמת פועלות מכוח החיים הזה שנקרא נפש, אבל שם כבר אין לבן אדם בחירה או שליטה. זה כבר מתרחש. אז לכן הוא אומר, החלק הזה לא כל כך מעניין אותנו במה שאנחנו בו, בעניין שאנחנו בו. אין צורך בו במקום הזה. הוא אומר, זה כולו קשור למלאכת הרפואה. אין צורך בו במקום הזה.
אבל אי אפשר לדעת מה יקרה אחר כך. בדיוק.
נו, אז אי אפשר לדעת. אז מה אם אי אפשר לדעת? אז ממילא, אנחנו לא יכולים להתערב בזה. יכול להיות שאנחנו נדע בסופו של דבר מה קורה. אבל אם לא קורה הדבר הנכון, אז הרמה אומר, אז תלך לרופא שיברר מה קורה במערכת. האם המערכת שלך תקינה, לא תקינה, מה לא תקין, ואם הוא לא תקין, אז איך מרפאים אותו וכדומה, אבל זה לא קשור לתחום של העיסוק שאנחנו רוצים לעסוק בו, לתחום של החינוך, לתחום שהחכמים יש להם מה להגיד בו. אז זה לגבי החלק הזן. אחריו, החלק המרגיש, הכוונה מרגיש במובן של חושים. ממנו הכוחות החמישה המפורסמים אצל ההמון, הראייה, והשמיעה, והטעם, והריח, והמישוש. חמשת החושים. המישוש נמצא בכל שטח הגוף. אין לו איבר מיוחד כמו שיש לארבעת הכוחות. אז החושים של האדם הם חלק מהחיות שלו, וזה כבר לא קיים אצל הצמחים, לפחות לא כל החושים. כל החושים קיימים אצל בעלי חיים. ואצל האדם. כאן הרמב״ם לא אומר שאין לנו מה לעסוק בחושים, בהקשר שלנו, כי יש כן מה לעסוק בחושים. מדוע? מפני שהשליטה על החושים היא במידה מסוימת לפחות בידינו. כלומר, המרחק בין הפעולה של האדם לבין הפעולה של החושים הוא מאוד קצר. נכון שאם העיניים שלי פקוחות, אז אני רואה בין אם אני רוצה בין אם אני לא רוצה, אני רואה מה שיש פה. אבל אני יכול בשנייה אחת להחליט שאני לא רוצה לראות את זה, אז אני עוצם את העיניים. או פוקח את העיניים בשביל לראות. כלומר, העניין של לראות או לא לראות זה עניין מיידי שאדם יכול לשלוט עליו. לשמוע או לא לשמוע. אדם ששומע משהו, אז כל עוד שהוא לא עושה שום פעולה, אז הוא שומע. אם יש עכשיו איזה שיר או איזה רעש או משהו, אני שומע אותו. אבל אם אני אגיד לא רוצה לשמוע אותו, אני בין רגע אני מפסיק לשמוע. אני אותם את האוזניים או יוצא החוצה ואני לא שומע. מה שאין כן מקודם, בחלק הזן, אז יש שם תהליכים ארוכים שאתה לא יכול לשלוט עליהם. ברגע שיש כבר איזה פעולה ביוכימית בתוך הגוף, פעולה ארוכה שנמשכת זמן, אז אתה לא יכול לעצור אותה, אתה לא יכול להתערב בה, אתה לא יכול לעשות איתה שום דבר. לעומת זאת, החושים הם בקשר מיידי עם הפעילות האנושית. מישוש, ראייה, שמיעה, הערכה, טעימה, כל הדברים האלה הם דברים שהאדם יכול לשלוט עליהם, כלומר הוא יכול להחליט אם הוא רוצה או שהוא לא רוצה את הדברים האלה. לכן פה הוא לא אומר, שזה לא נוגע לנו, כפי שאנחנו נראה בהמשך, הוא בהחלט יזכיר את הדבר וידבר עליו, שיש מצוות ששייכות לחושים, כלומר שאנחנו מצווים על הפעלת החושים, או אי הפעלת החושים במצוות, למרות שבעצם הפעולה היא לא הפעולה של החושים, אלא הפעולה ש, כפי שאמרתי מקודם, להגיע אל החושים, לפקוח את העיניים, או לעצום את העיניים וכדומה, אז זאת הפעולה שאותה אנחנו עושים בתור מצווה, אבל הפעולה מתבצעת בחושים הרבה פעמים, או המצווה או העבירה, ולכן הנושא הזה כן שייך לדיון שלנו. אולי נדלג רגע על החלק המדמה, נחזור אליו מיד, כי החלק המתעורר שאחריו הוא קרוב מאוד למה שאמרנו כרגע. החלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק האדם לדבר מה או אם עשהו. ומזה הכוח יבואו פעולות הבקשה והבריחה, ובחירת דבר מה או התרחקות ממנו, והכעס וההתרצות, והפחד והעוז, והאכזריות והרחמנות, והאהבה והשנאה, והרבה מאלו המקרים הנפשיים. כל מה שאדם מרגיש כלפי משהו, אם הוא רוצה אותו או שהוא לא רוצה אותו, הרגשות שהוא מעורר בו, המשיכה והדחייה, כל זה שייך לחלק המתעורר. וכלי אלו הכוחות כל עברי הגוף, ככוח היד על התפיסה וכוח הרגל על ההליכה וכוח העין על הראייה, כלומר פקיחת העין בשביל לראות, כוח הלב על העוז או הפחד. הנה אתם רואים שהרמב"ם סבר שהרגשות נמצאים בלב, לפחות הרגשות האלה של כוח, גבורה, פחד. וכן שאר האיברים הנסתרים והנראים, אמנם וכוחותיהם כלים לזה הכוח המתעורר. אז מה זה הכוח המתעורר? הכוח המתעורר זה הכוח של ההשתוקקות למשהו או הבריחה ממשהו, המשיכה והדחייה, מכל הסוגים. אם אתה אוהב משהו, שונא משהו, רוצה משהו, מתרחק ממשהו, כל זה שייך לכוח המתעורר, וכשמו כן הוא שאתה מתעורר לעשות, להתקרב לדבר או להתרחק ממנו. אתה מתעורר לבחור בו או להימנע ממנו. אז אפשר לקרוא לזה רצון, אבל כפי שאנחנו עוד מעט נראה, זה לא הרצון במובן הבחירתי, זה רצון יותר אינסטינקטיבי. זה מה שקורה לאדם באופן טבעי שהוא נמשך לדברים או נדחה על ידי דברים. הוא משתוקק לדברים או מואס בדברים, לאו דווקא מתוך מחשבה והחלטה, אלא מתוך שככה הדברים פועלים עליו. הוא נפעל. וכאן גם בעלי החיים יש להם את הדברים האלה. האינסטינקט של בריחה מדברים כואבים, או של אהבה כלפי ילד. זה דברים שקיימים אצל בעלי החיים, לא פחות מאשר אצל האדם. זה שהאדם לוקח את התינוק שלו ומנשק אותו, זה לא החלטה, זה לא עניין של החלטה, של בחירה באיזשהו מובן מוסרי. זה טבע האדם שהוא נמשך לוולד שלו ולתינוק שהוא מגדל אותו, והוא אוהב אותו, והוא נמשך לקרבתו וכו'. וזה שאדם צמא והוא רוצה לשתות, זה דבר טבעי, כן? כלומר, זה דבר שאדם שהוא צמא, אז הוא נמשך אל המים, אוי כל צמא לכו למים. הוא מרגיש בתוכו את המשיכה אל הדבר. כל המשיכות האלה והדחיות למיניהן, הן בכלל הכוח המתעורר. עכשיו, פה זה כמובן שדה מאוד 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 חשוב בתחום של החינוך, מפני ש... מה זאת אומרת המתעורר? המתעורר זה כל הפעולות שאנחנו עושים. מה אני אוהב, מה אני לא אוהב? מה אני בוחר לעשות, מה שאני לא בוחר לעשות? אז בשביל שהבחירה לא תהיה אינסטינקטיבית וחסרת משמעות, חסרת ערך, צריך בשביל זה איזשהו כוח מעל הכוח המתעורר, שמבקר את הכוח המתעורר, מגדיר את המטרות, ממיין את המטרות, אומר מה נכון, מה לא נכון, מה ראוי, מה לא ראוי. זה אנחנו נראה שזה הרמב"ם משייך את זה לכוח השכלי. אבל הכוח המתעורר כשלעצמו, עצם הנטיות של האדם לכיוון דברים מסוימים, או להתרחקות מדברים מסוימים, זה בעצם רוב הפעילות של האדם. רוב הפעילות של האדם זאת הפעילות מהסוג הזה. אני הולך למקום שאני רוצה להיות בו, ואני בורח ממקום שלא טוב לי בו, ואני מפעיל את הגוף ואת הידיים ואת העיניים ואת החושים ואת הכל. כל הזמן אדם בוחר בכל מיני בחירות כאלה שהם בעצם פעולות של הכוח המתעורר. אבל יש, כפי שאמרתי, קשר חשוב, קשר משמעותי בין הכוח המתעורר לבין הכוח השכלי שאמור לבקר אותו או להפעיל אותו. כלומר, לבקר את הפעולה שלו, להחליט מתי הוא פועל ומתי הוא לא פועל. לא להשאיר את זה לאינסטינקט בלבד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, כל נהיה בדברו. נחזור עכשיו אחורה לחלק המדמה. חלק המדמה, הרמב"ם מגדיר פה ככוח הזיכרון והדמיון. כאשר הזיכרון, הכוונה הזיכרון של הדברים שהאדם קלט בחושים. הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמה מקרבת החושים אשר ישיגו, קודם כל, ובנוסף, וירכיב קצתם עם קצתם ויפריד קצתם מקצתם. כלומר, יש לאדם אפשרות לדמיין דברים שהוא לא ראה אותם או פגש אותם בחושים באופן מלא. אלא, יש כל מיני זיכרונות שיש לו מדברים שהוא פגש אותם, שהוא מצרף אותם ויוצר מהם בדמיון משהו חדש שהוא לא, שאותו הוא לא פגש. זה חלק מהכוח של הנפש לדמיין, להמציא בדמיון דברים שהם לא דברים שבהכרח היו במציאות, אלא אתה הרכבת אותם. כמובן שאתה מרכיב משהו, אתה מרכיב אותו מתוך אלמנטים שאתה מכיר. אתה לא יכול להמציא דברים שאתה לא מכיר. אם אני מדמיין, כמו שהרמב"ם פה אומר, חיה גדולה עם אלף עיניים, אז אני לא הייתי יכול לדמיין חיה עם אלף עיניים אם לא הייתי רואה אף פעם עין אחת. אם לא הייתי רואה אף פעם חיה. אבל כיוון שאני יודע מה זה עין, אני יודע מה זה חיה, אז עכשיו אני בדמיון שלי אומר, הנה, פה עומדת חיה, ויש לה, במקום שתי עיניים, יש לה סביב לכל הפנים שלה עוד עין ועוד עין ועוד עין ועוד עין. בסדר? זה לא דבר שראיתי אותו אי פעם במציאות, אבל אני יכול לדמיין אותו בפני שראיתי את המרכיבים, את האלמנטים ראיתי, ואז אני מרכיב אותם ויוצר משהו דמיוני. וכך כל דבר שאדם מדמיין, תחשבו מה זה לדמיין. איזשהו דמיון, איזשהו דמיון שאדם מדמיין, זה בעצם לקחת זיכרונות של החושים ולהרכיב אותם. הרי אם אתה רואה משהו בצבע מסוים, אז זה מפני שאתה ראית את הצבע הזה באיזשהו מקום. עכשיו אתה מלביש אותו על דבר מסוים שאתה חושב עליו, שאתה מדמיין אותו. אם ראית משהו, אם אתה רואה איזה צורה מסוימת בדמיון, איזה דברים מסוימים שאתה שומע, דברים מסוימים שאתה, כל מה שאדם יכול לדמיין, זה בעצם דברים שאת היסודות שלהם הם מצויים אצלו בזיכרון, והוא יוצר, מרכיב, כל מיני הרכבות. הרמב"ם אומר שהדמיון קיים גם אצל בעלי חיים, הוא אומר את זה במפורש, במורה, בחלק א', פרק ע' ד' דומני. הוא אומר, הכוח המדמה קיים גם אצל בעלי חיים. לגבי זיכרון זה ברור. הרי אפשר לעשות ניסויים פשוטים מאוד בשביל לראות שלבעל חיים יש זיכרון. לא צריך אפילו ניסויים, זה ממש בא מאליו. כן, למשל שהכלב של בן אדם זוכר כל מיני דברים, שהוא זוכר את, את הבעלים שלו, הוא זוכר שזה זה, זה אחד מבני המשפחה שלו, זה דבר ידוע, כן? אבל כל הניסויים האלה, כשמשמיעים איזשהו צליל, אז העכבר יודע לרוץ למקום מסוים, כי שם הוא, אתמול הוא קיבל שם אוכל, אז הוא יודע שאחרי הצליל הזה יבוא אוכל, ואז הוא גם היום ירוץ לאותו מקום. וכדומה, ניסיונות בלי סוף. אז בעלי חיים יש להם, בעלי חיים יש להם זיכרון. הרמב"ם טוען שיש להם גם דמיון, כלומר שהם גם מצליחים להרהר, כפי שהוא אומר, בכל מיני דברים דמיוניים שהם לא ראו אותם בדיוק בחושים, אלא שהזיכרונות השונים שיש להם צפים להם בצורה מסוימת שהיא יכולה להיות מין צורה מורכבת כזאת כמו הדמיון של האדם. מה שאין להם זה יכולת ניתוח סיבתית, וזה השכל. השכל שאומר דבר מסוים הוא הסיבה לדבר אחר. לא שזה קורה אחרי. גם הבעל החיים יודע שאחרי הצליל יבוא האוכל, אבל הוא לא יודע להגיד מה הסיבה שדבר מסוים קורה אחרי דבר אחר. ניתוח זה, 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 זה הפעולה של השכל. צירוף זה פעולה של הדמיון. עכשיו, זה עוזר להם כנראה בשביל הפעילויות שהם צריכים אותם. כלומר, אם למשל בעל החיים צריך לחפש אוכל, אז הוא מדמיין לעצמו, למרות שהוא לא יודע, אבל הוא מדמיין לעצמו שהוא יגיע למקום מסוים, שם הוא ימצא משהו. הוא מחפש כנראה בעקבות הדמיון שלו כל מיני דברים. כנראה. בכל אופן, מה שחשוב לרמב״ם להדגיש, זה שהדמיון מאפשר לאדם לחשוב על דברים שלא קיימים. והוא מדגיש את זה בצורה שלילית. הוא אומר שיש בני אדם שטועים וחושבים שכל מדומה אפשר. הוא מדבר פה על קאט של חכמים מוסלמים, נוצרים, בעיקר מוסלמים שנקראו המדברים, בערבית אלמותקה לימון, שהם היו אנשי דת ואנשי פילוסופיה ברמה מסוימת, בסוג מסוים, שהרמב״ם מאוד לא אהב אותה, כי הוא טען שבעצם יש להם דעות קדומות, והם לא מגיעים לחקר האמת, מפני שהם כל הזמן רוצים להוכיח את האמיתות שלהם. והוא חולק עליהם בהרבה נקודות עיקריות. אחת מהם זה הדבר הזה שהוא אומר, המדברים טעו את הטעות המגונה הגדולה, כאשר הם לא הכירו בחלוקה בין מחויב, אפשר ונמנע. שהם חשבו, או הביאו בני אדם לחשוב, אולי הוא אומר שהם בכלל לא מאמינים במה שהם אומרים, הם רק רוצים לשכנע בני אדם אחרים. כי כל מדומה אפשר. ולא ידעו שזה הכוח, כלומר כוח הדמיון ירכיב דברים שמציאותם נמנעת, כמו שזכרנו. מה פירוש שהם אמרו שכל מדומה אפשר? הם בעצם טענו, וזה מופיע בהרחבה במורה נבוכים, שאין חוקיות בעולם. שכל מה שאנחנו קוראים חוקיות, זה לא בהכרח שהדברים יתנהלו כל הזמן לפי אותם חוקים. למה? כי הם אנשים דתיים. אז הם אנשים דתיים מאמינים שהאל כל רגע עושה מה שהוא רוצה. כביכול דומה למה שאנחנו אומרים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם. אם כל רגע הוא מחדש את העולם, אז מי אומר שהוא יחדש אותו ברגע הבא לפי אותה מתכונת, לפי אותם חוקים של הרגע הקודם? אז הם אומרים, כל מדומה אפשר. מה אתה מדמיין לעצמך? חיה עם אלף עיניים? יכול להיות, באמת שיכול להיות שעוד מעט תהיה חיה עם אלף עיניים. למה? כי זה שעד היום אין בעולם חיות עם אלף עיניים, זה לא אומר שלא תהיה ברגע הבא, כי אין חוקיות. הרמב״ם שונא את, את, את התפיסה הזאת. הוא אומר, זה תפיסה שהיא מתיימרת להיות תפיסה דתית, אבל היא בעצם מכחישה את הדברים שכל אדם סביר יודע אותם, והיא כופה עליו את זה מסיבות דתיות. אבל התשובה היא פשוטה מאוד, יש חוקיות בטבע. מי ברא את החוקיות? הקדוש ברוך הוא ברא את החוקיות. החוקיות של הטבע זה לא דבר שבא מאליו. כי הוא ציווה ונברא, הוא ביעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוקיות. נכון שהחוקיות הזאת לא משתנה, היא לא עכשיו ככה וברגע הבא אחרת וברגע הבא אחרת, היא כל הזמן אותה חוקיות. כי ככה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם כדבר חוקי. אבל אם אתה לא מקבל את זה, אתה משמיט את הבסיס לא רק לכל ידע מדעי, אתה משמיט את הבסיס לחיי יום יום. אז מה בן אדם לוקח כוס שתייה ומרים אותה לפה ושותה? אולי עכשיו התה הזה הוא כבר לא תה. זה שהיה לפני רגע הוא היה תה, זה לא אומר שגם עכשיו. אולי הוא כבר השתנה, אולי עכשיו זה איזה חס וחלילה איזה רעל. איך האדם בכלל מכיר משהו? יש פה שולחן, יש פה סטנדר, אז מה יהיה ברגע הבא? אולי ברגע הבא זה יהפוך לנחש? האדם לא חי ככה. האדם חי שהכל קבוע. יש קביעות בעולם. ממה נובעת הקביעות? מהחוקיות. יש חוקים בטבע. זה שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס, ודאי שזה יסוד מיסודות האמונה. הקדוש ברוך הוא לא משעובד לטבע. נכון שהוא ברא טבע חוקי, הוא ברא טבע עם סדירות, עם קביעות, הוא לא משעובד לזה. הוא יכול ברגע מסוים לפלוח את חוקי הטבע. וזה מה שנקרא נס. אבל להגיד שאין חוקי טבע, זה פשוט תפיסה אווילית, זו תפיסה שהיא באה כביכול מנימוק דתי, אבל היא הופכת את הקערה על פיה, היא הופכת את כל הידע ואת כל ההתייחסות של האדם אל המציאות לדבר בלתי הגיוני לחלוטין. ודאי, זו תפיסה פילוסופית, אבל זו תפיסה פילוסופית שגויה לחלוטין לדעת הרמב״ם. הוא אומר, זו טעות מגונה גדולה. טעות מגונה וגדולה. שחושבים שאם אתה מאמין שהאל הוא בורא העולם, אז פירוש הדבר שאין חוקיות, שכל שנייה האל ממציא את העולם, ואז הוא יכול להמציא אותו כך, יכול להמציא אותו אחרת. עכשיו, הרמב״ם אומר דוגמאות לדברים שלא יכולים להיות. ומה שמעניין פה, זה שהוא נותן דוגמה שמבחינתנו היא נראית לנו דוגמה מאוד לא מוצלחת. מה הדוגמה שהוא נותן? יש דברים שאי אפשר להשיגם, לא רק שלא ראית אותם, גם אי אפשר להשיג אותם. כמו שידמה האדם, ספינת ברזל רצה באוויר. ספינת ברזל רצה באוויר, דיינו מטוס, זה היה בשביל הרמב״ם דבר בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? מפני שהוא לא העלה בדעתו את האפשרות שימציאו מקור כוח שימצא בתוך הספינה הזאת, ושהוא ידחוף אותה כל הזמן. הוא באמת לא העלה בדעתו אפשרות כזאת. אז הוא אומר, מה זאת אומרת ספינת ברזל רצה באוויר? הרי כל גוף נופל. למה כל גוף נופל? כי יש כוח המשיכה, יש חוק בעולם, חוק המשיכה. כיוון שכדור הארץ מושך כל גוף קטן אליו במהירות ובלי בכלל שאנחנו יכולים להתווכח עם זה. אתה רואה את זה בעיניים, איך שכל גוף נופל. אז איך תהיה ספינת ברזל רצה באוויר? זה דבר שהוא דמיוני. אתה יושב לך בבית, אתה עוצם את העיניים, אתה חושב, הנה עכשיו אני רואה ספינת ברזל שרצה באוויר. ראית פעם דבר כזה? אומר הרמב״ם, לא ראית. אנחנו כן ראינו. למה ראינו? מפני שהמציאו את האפשרות להשתמש בחוקי הטבע, לא לבטל את כוח המשיכה. אי אפשר לבטל את כוח המשיכה. אפשר לעשות משהו שיהיה נגד כוח המשיכה. כלומר, שאנחנו נפעיל כוח שיתנגד לכוח המשיכה וידחוף את ספינת הברזל באוויר. את הדבר הזה הרמב״ם לא דמיין. אז עכשיו מה אומרים? וזה במידה מסוימת של צדק. כיוון שהרמב״ם כל כך הקטין את הדמיון, כל כך שם את הדמיון באיזה מקום נמוך, אז הוא כאילו הפסיד את הצד המפרש שיש בדמיון. כי הרי, איך באמת הגיעו איך הגיעו באמת להמציא את המטוס? מישהו ישב וחשב, רגע, נכון שגוש ברזל שיהיה באוויר הוא ייפול, אבל מה אני עושה בשביל שהוא לא ייפול? אני צריך למצוא משהו שידחוף אותו, שיניע אותו. אני צריך למצוא איזושהי צורה של מנוע שנותן כל הזמן כוח, וזה אולי, אולי, גרם לכך שההמצאה של המטוס התאפשרה. כלומר, הדמיון הזה של בני אדם, שמדמיין דברים שהם כאילו בלתי אפשריים, אבל הדמיון הזה נותן להם כיוון מחשבה שאפשר יהיה ליישם אותו אחר כך במציאות עצמה, במסגרת חוקי הטבע. אז זה כאילו ביקורת על הרמב״ם, שהוא דחק את הדמיון לאיזה מקום כזה, כזה קטן וכאילו מיותר, עד שאתה לא יכול ליהנות מהדמיון, אבל באמת אפשר ליהנות מהדמיון. כי הדמיון נותן גם לאדם כיווני חשיבה שהוא יוכל אחר כך ליישם אותם ולהפוך אותם למציאות. הדמיון הוא דבר שנותן כוח יצירה לאדם. כן. זה לא נכון, כי אומנם המדע התפתח במאה השנים האחרונות בצורה מאוד, בתאוצה מאוד גבוהה לעומת המאות השנים הקודמות, אבל תמיד היה שימוש בדמיון, גם במדע וגם בתחומים נוספים. בבקשה? זה דברים לא מועילים, זה דברים... אני לא מדבר על דמיון מזיק, אני מדבר על דמיון מועיל. יש דמיון שהוא מפתח, דמיון שאתה אחר כך חושב, איך אני יכול באמת להפוך את הדמיון הזה למציאות? לא דמיון שב ומדוחים, דמיון מפרה. בכל מיני תחומים, כי הדמיון הוא למשל, יכול להיות כוח מפרה בתחום של החינוך, בתחום של הספרות, בתחום של האופן שבו אתה מעביר מסרים ורעיונות. כל הנושא הזה של לספר איזה סיפור, סיפור שלא היה ולא נברא, אבל אתה מספר סיפור שהוא משפיע על נפש האדם. למה? כי אתה מוליך שם איזשהו מהלך בסיפור הזה שגורם לאדם להתרגש, לחשוב, להרהר בדברים ולהסיק מסקנות, למרות שהסיפור הזה לא היה ולא נברא, אבל אתה יצרת אותו בדמיון שלך, בנו, וזה לא תמיד דבר גרוע, לפעמים זה דבר טוב. והייתה הספרות, או הייתה יצירה במשך כל הדורות. גם בתחום המדעי, נכון שהתחום המדעי היה יחסית שוקט על שמרה במשך מאות שנים, אבל בכל זאת, בכל ההיסטוריה, אנשים חיפשו פתרונות לכל מיני שאלות, והרבה פעמים בכוח הדמיון הם הגיעו אליהם. הדמיון עזר להם לחשוב בכיוונים חדשים. יש כמה חכמים בדורות הראשונים כבר שנגעו בנקודה הזאת, אבל במפורש במילים האלה הרב קוק כותב במקום אחד באורות הקודש כוח הדמיון הנעלב מבעלי הפילוסופיה האסכולית, כאשר הוא מתכוון בין השאר לרמב״ם. כשכוח הדמיון, כאילו שמו אותו בצד, לא החשיבו אותו. מה פירוש לא החשיבו אותו? זה גם לא נכון לומר את זה באופן גורף, כי סך הכל הרמב״ם מדבר על הכוח המדמה, גם בהקשר מאוד מאוד חשוב, זה ההקשר של הנבואה. שהנבואה בעצם זקוקה לכוח המדמה. אבל פה, בהקשר המדעי, הדמיון הוא בשבילו ההפך, הדמיון הוא בשבילו ההפך מהשכל, ההפך מהחשיבה הנכונה, ודבר שמכשיל את החשיבה הנכונה. כי אם אתה מדמה, אז אתה לא יודע מה קורה. אתה לא יודע מה קורה באמת. אבל האמת היא שלמרות הדברים הנכוחים האלה, לדמיון יש את המקום שלו בנפש האדם, שבאיזשהו מקום אפשר לנצל אותו לטובה, להשתמש בו לאפיקים מסוימים. לאו דווקא, גם מבחינה פילוסופית פשוטה. מה שאמרתי מקודם, העניין הזה של הדמיון כמפרה, הדמיון כמאפשר לאדם לחשוב לכיוונים חדשים, ובאמת להגיע לדברים אמיתיים, לא לדמיין דמיונות שאין להם שחר, אלא באמת להיעזר בכוח הדמיון. זה לאו דווקא בגלל תורת הסוד. זאת ביקורת ידועה, ביקרו את הגישה הזאת המדחיקה את הדמיון במשך כל הדורות. אני רק לא יכול כרגע להגיד לך, לציין לך מקומות מדויקים. את הביטוי הזה של הרמב"ם, של הרב קוק, אני זוכר שהוא מדבר על הדמיון הנעלב, אבל יש עוד כאלה שהזכירו את העניין הזה. חס וחלילה, זה ודאי שלא שייך לעניין, כי הרמב״ם לא היה פחות חזק ביראת שמיים עם ההשקפות השכלתניות מאשר מי שיש לו נטייה לדמיון. זה בכלל לא קשור. זה בן אדם יכול להיות שכלתני ולהגיע מתוך ההבנה המדויקת והשכלתנית של המציאות לעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, לא פחות מאשר בעל דמיון. זה לא קשור. אבל הדמיון הוא מקום הוא כלי שמשתמשים בו הנביאים. אז אם הנביאים משתמשים בו, פירוש דבר שיש לו באיזושהי רמה של רוחניות, יש לו מקום משמעותי. אבל זה לא קשור לא ליראת שמיים ולא לתכונות המוסריות והרוחניות הבסיסיות שצריכות להיות לכל אדם. נבואה זה משהו מיוחד. אנחנו דיברנו על זה קצת כשלמדנו את הקדמת המשנה, כשהוא מדבר שם על בעלי הכוחות הנפשיים, שדווקא אלה שאינם נביאים, אלה שיש להם כל מיני כוחות נפשיים שקשורים לדמיון, הם הרבה פעמים משתמשים בהם לרעה ואומרים כל מיני דברים שהם לא נכונים, מפני שהדמיון שלהם מוביל אותם. ולעומת זאת הנביאים מקבלים דרך כוח הדמיון, הם מקבלים ידיעות, מקבלים אמיתות, אבל זה דבר מאוד מיוחד, זה דבר שהוא ניתן לנביאים מלמעלה למטה, זה לא איזה דבר שהאדם יוצר אותו בעצמו. כן, רצו עוד לשאול משהו? בבקשה. סליחה, לא שמעתי את התחלת המשפט. מה אמרת בהתחלה? כן. כן, אבל הוא בעת ובעונה אחת אומר פה דבר מאוד עקרוני. הוא אומר שהדמיון מפריע לאדם להבחין בין המחויב, האפשר והנמנע. וזה דבר מאוד חשוב בהשכלה של האדם, לדעת מה הדבר שהוא הכרחי, מה הדבר שהוא בלתי אפשרי, מה הדבר שהוא אפשרי. הדמיון יכול על כל דבר להגיד שהוא אפשרי. זה לא רק נגד הקט הזאת, זה גם אלמלא הייתה הקט כזאת, אז גם כן הרמב"ם היה אומר את זה. דע לך שהדמיון יכול להטעות אותך. אבל
אולי פה מדבר על כוחות
הטבע, לא על המטאפיזיקה. עוד פעם, מה אתה שואל? או מה אתה מאיר? כן. למה? מטאפיזיקה זה דבר שהוא, זאת חוכמה, זה לא דבר שהוא מקום שבו הדמיון מתפרע. זאת חוכמה שצריך להשכיל אותה ולהבין אותה, וחוכמת האלוהות, זה לא דבר של דמיון. טוב. טוב, לא ניכנס עכשיו לכל הנושא הזה, אני רק רציתי להבהיר מה העניין כאן שהרמב״ם מזכיר את הטעות הגדולה של המדברים, כאשר הוא מזכיר את הכוח המדמה. הכוח המדמה הוא אחד מכוחות הנפש, הכוח של הזיכרון והיכולת להשתמש בזיכרונות בצורה של צירוף לדמיון פורה, לדמיון שהוא יוצר דברים שלא ראיתי אותם בחושים. כל הכוחות עד כאן קיימים גם אצל יצורים חיים אחרים מלבד האדם. כפי שאמרנו, הכוח המדמה, הרמב"ם אומר בפירוש במורה נבוכים שהוא קיים גם אצל בעלי החיים, המתעורר בוודאי, המרגיש בוודאי, והזן קיים אפילו אצל צמחים. החלק האחרון מחלקי הנפש הרמב"ם מונה, הוא מיוחד לאדם. הוא הכוח הנמצא לאדם. החלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם. הוא נמצא לאדם, אשר בו ישכיל, ובו תהיה ההתבוננות. ובו יקנה החוכמות, ובו יבחין בין המגונה והנאה מן הפעולות. ההשכלה וההתבוננות, החשיבה, קניית החוכמות, וההבחנה בין מגונה ונאה מן הפעולות, כלומר בין טוב ורע. ההבחנה בין מגונה ונאה, כלומר מה שראוי, מה שלא ראוי לעשות. וכאן אנחנו מגיעים בעצם ללב העניין של מסכת השמונה פרקים ושל כל מה שהרמב״ם רוצה ללמד אותנו. והוא שהחלק השכלי של האדם הוא השופט המוסרי שלו. לא האינסטינקטים של החלק המתעורר, אלא החלק השכלי הוא מבחין בין המגונה והנאה בין הפעולות. הוא מבחין מהי פעולה טובה ומהי פעולה רעה. ולכן, העניין של לימוד הטוב והרע הוא עניין של החלק השכלי. החלק השכלי צריך ללמוד את מהו הטוב ומהו הרע, באמצעים שכליים, ואחר כך ליישם את זה על כוחות הנפש האחרים, דיימו על הכוחות הפועלים, על הכוח המתעורר, על הכוח המרגיש. יוצא שבעצם המושג רצון, שלא נזכר בו בתור אחד מחלקי הנפש, שייך לכוח השכלי. או אם אנחנו מדברים על רצון במובן האינסטינקטיבי של משיכה או דחייה, זה הכוח המתעורר. אם אנחנו מדברים על רצון במובן של מה שאני בוחר לעשות, מה שאני רוצה לעשות בבחירה, אז זה שייך לכוח השכלי. אנחנו נראה את הדברים מפורשים בפרק הבא, אבל יש עוד מה להוסיף לגבי החלק השכלי. אנחנו בעזרת השם נקרא את זה בשיעור הבא, עוד פעם, את החלק השכלי. אני רק מבקש שתכינו גם את הפרק השני לקריאה ראשונית, כך שנוכל לדבר על דברים ביחד.